שלום לכם רבותיי, אנחנו ביוד ניסן תש"פ, מוצאי שבת קודש של שבת הגדול. אנחנו כל שנה חווים את שבת הגדול, מתחיל עוד באמצע השבוע, אנחנו רואים את הרבה מודעות של קיום ההלכה, ללכת לשמוע את דרשת שבת הגדול מהמורה דאסרה, והשנה לדבוננו לא ראינו כלום, זה הלכה, וגם את זה אי אפשר לקיים בגלל כל הסיפור עם הקורונה, וזה בעיה גדולה. טוב, אנחנו ננסה לדבר גם כן באמת על השבת הגדול, אבל לפני כן נדבר גם על הנושא הזה של מת פסח. בפסח יודעים שעל כל הבדיקות חמץ שאנחנו עושים, בחורים ובסדקים, למצוא שלא יהיה שום כתבה של חמץ, זה לעשות את זה בצורה הגשמית, כדי לתרגל את עצמנו, לעשות את העיקר הפעולה, להוציא את החמץ מליבנו. כמו שאומר בעל ספר החינוך במצוות את זין, שכל הפעולות, כל הלבבות ילכו אחרי הפעולות. אז אם נעשה את הפעולות ונתאמץ חזק מאוד לבאר כל חמץ בכל סדק ובכל מקום, זה ישפיע על הלב שלנו, לעשות את זה גם בתוך הלב שלנו. אנחנו נמצאים היום באמת בעניין הזה של הקורונה, שבתי כנסיות סוגרים אותם על מנעול, מרתחים את המנעולים שאי אפשר יהיה להיכנס שם, וגם לא ולא במרחב אוויר הפתוח. על אף שהשבוע הודיע, הם ניזונים הכל מהמרכז הבריאות העולמי, שזה כבר לא עובר בצורה באוויר. בגלל כל הסיבה שהם חשבו בהתחלה שזה עובר באוויר, לכן גירשו את העם היהודי מבתי כנסיות ואפילו מהמרחב הציבורי להתפלל. אז היה לכאורה מצופה שכעת הם יגידו, טוב, אשמנו, בגדנו, אתם יכולים לעזור לבתי כנסת, וזה רק בגלל שהתברר שזה רק משהו טיפתי. גם אם הטיפה שמישהו שמשתעל הוא פוגע בזקן של השני, זה שום דבר, רק להתחודר דרך הפה שמשתעלים. ואפילו לא אמרו שיעזרו לבתי כנסת וישימו כל אחד מסכה, לא, עוד יותר חמור, גם ברחוב ללכת עם מסכות. אבל אם יש מרחק של 2 מטר, אז לא צריך מסכה ברחוב. אז אנחנו רואים פה שיש פה משהו בלתי נתפס, משהו מתוכנן, משהו בינלאומי. אנחנו כבר הזכרנו את זה אחד מראשי האילומינטי, כן, המיליארדר ביל גייטס, קנה את הפטנט לייצור הקורונה. אבל פי שאנחנו רואים, עוד לפני 4 שנים, וגם יש לו את החיסון לזה, אבל פה כאילו כולם עובדים למצוא חיסון, והחיסון הזה כבר עשו ראו במחקר כזה מדוקדק בשנים האחרונות, שמי שלוקח חיסון נגד סוג שפעת כמו הקורונה או משהו אחר, הכפליים מאלה שלקחו את החיסון מקבלים את המחלה הזאת, בניגוד לאלה שלא לקחו את החיסון, שלא יקבלו את המחלה. הקורונה הוא סתם פשוט עוד זן אחד מתוך 60 וכמה זנים של שפעת, ואין שום מידע שמי שקורא לו משהו שהוא חולה או סימפטומים דווקא הזן ה-64, הקורונה של השפעת. יש עוד 64 זנים אחרים. ואלה שכולם שנפטרים, הם אומרים בגלל הקורונה, וזה משהו לא אמיתי לחלוטין. 99% מהם, מאלה שנפטרו עם בעיות קשות ביותר של רקע, ומזה הם נפטרו. חוץ מזה שאנחנו בכלל שכחנו, כמו שאמר חפץ חיים, רופא לא יכול לקבוע שאדם צריך למות או מתי, הוא יודע מתי הוא ימות. מיתה זה רק בידי הקדוש ברוך הוא. אדם יכול להיות עם אין סוף מחלות. אבל לקבוע מתי הוא מת, זה הקדוש ברוך הוא, ברור שצריך לעשות את כל ההשתדלות וזה, אבל לא מת אחרי שכל ההשתדלויות, להגיד שזה בגלל זה או בגלל דבר אחר. הוא מת בגלל שהקדוש ברוך החליט שהוא צריך למות. אבל כל 99% שנפטרו עד היום, גילאים מעל 80, עם בעיות קשות של אחרות, אז ודאי כמו בכל שנה הם נפטרים מהדברים האלה, לא בגלל הקורונה, כמו שהם עושים את השטיפת מוח. וחוץ זה מה עם שאר השפעות, שהן כולן מובילות לזה, ובכל שנה שוכחים עוד פעם עיקרון קצר לציבור, שאם כך כל שנה יצטרך לסגור את כל המדינה, שכל שנה 64 הזנים תוקפים את האדם, והבתי חולים קוראים תחת הנטל, ואין מכונות הנשמה מספיק מההסתבכויות של השפעת. אז מה קרה עכשיו עם הקורונה? אותו דבר. בשנה שעברה לא אמרו שצריך לעמוד 2 מטר אחד מהשני בגלל ה-64 זנים. ומה קורה השנה? כל 64 זנים נעמדים דום ומצדיעים לקורונה, רק תיכנסי לגוף האדם ולא משהו אחר. זה בעיה גדולה, אנחנו ניזונים משטיפת מוח, ויש לנו בעיה קשה מאוד. וזה מאוד קשור לפסח, כי בפסח, אומר המהר"ל מפראג בהקדמה שלו למסכת אבות, לפירוש שלו על פרקי אבות דרך החיים, שיש 3 דברים שהקדוש ברוך עשה נס, איך שהוא הוציא את עם ישראל ממצרים, שלא היה לפני כן בתולדות האנושות, גם לא יהיה אחרי זה. אחד מהניסים זה שעם ישראל היה כבר בתוך העם המצרי, בתוך כל הדת שלו, בתוך הקרביים שלו. וזה מה שהנס שמחדד המהר"ל שהקדוש ברוך הוא עשה, שלא היה בשום תולדות האנושות כזה דבר ולא יקרה כזה דבר. שעם יהיה בתוך הקרביים של הגוי השני, ושעם מסוים ויצליחו להשתחרר מזה. זה מה שאומר הכתוב, ויצליחם גוי מקרב גוי, אומר המהר"ל, מתוך הקרביים של העם המצרי. ואנחנו לדאבוננו כבר שקועים בתוך הקרביים של העם אדום, שנציגיו פה הם כל המשומדים, חוץ מהחרדים שנשארו היחידים יהודים, השאר הם משומדים, נוצרים, פרוטסטנטים, וזה חודר לתוכנו, ולכן אנחנו כבר בהרבה מובנים כבר בתוך הקרביים של הנצרות הפרוטסטנטית, שכבר רבי שמעון מאסטרופולי אמר שזה מרכבת סתומה, שרק משיח בן יוסף יוכל לשבור את הקליפה הזאת. אז לזה אנחנו צריכים לעבוד חזק מאוד עכשיו בפסח, להוציא את החמץ הזה מהלב שלנו. לא יהיה לנו אירועס. מה להוציא חמץ, אולי במידס או משהו כזה. העיקר העיקרים זה כל הכפירה, ולתוצאה מזה גם כל המידס שלנו מושחתים. כי אם יש שוויון, אז כבר יורד העניין הזה של כיבוד אב ואם, ילד מול הורה, ילד מול סמכות בישיבה, בחדר. אצלם זה כבר משתולל, הם כבר לגמרי שם זה נוירו נוירועס, מה שזה, איך שהשחית את כל המידות שלהם. אבל אצלנו זה גם מתחיל לסחול להסקלה, כי זה, כן, אין לזה את ההבנה ואת הידיעה מה שקורה. אתן דוגמה איך אנחנו כבר גוי מקרב גוי. ישנם אצלם בספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית, אנחנו יודעים שספרי הדת שלהם זה ספרי המדע. זה ספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית. ממדעי הרוח ועד מדעי הטבע, אותו דבר. אחד הדברים, בואו תראו, דוגמה למשל, איך שזה נכנס לתוכנו, אפילו בלי להרגיש בכלל. מקצועות רבים בספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית נגמרים עם השם של אלוקים, לא פחות ולא יותר. כן? היסטוריה, ביולוגיה, אנתרופולוגיה, בלי סוף, בלי סוף של דברים. אם כן, הרעיון היה שלהם זה כי למשל היסטוריה, זה היה אצלם נקרא, זה התחיל מהגרמנים, מהיגל, היה היסטורישה, בכלל בלי וואי. עכשיו, כיוון שאנחנו מאוד מושפעים, הם השתלטו, ארצות הברית השתלטה על כל העולם, למעשה עם הנצרות הפרוטסטנטית הקלווניסטית, אז הם הפכו את זה מגרמנית לאנגלית. באנגלית נקראים כל הדברים האלה עם וואי בסוף, כמו ביולוגי, כן? ביולוגי, אנתרופולוגי וכולי, פסיכולוגי. הם פה בארץ, בכוונת מכוון, ערבבו את זה יחד עם שם השם. את ה-Y הפכו ל-Y ו-A, שזה שם השם, כדי לראות על השוויון בין הידע של ספרי הדת הנוצרית הפרוטסטנטית לידע של אלוקים. אנחנו בכלל לא מרגיש גש לזה, זה שטיפת מוח שנכנסה בצורה זהו. אנרגיה, אצלם זה נקרא אנרג'י, עם Y. הם הפכו את זה, הכניסו את היוד קס, ולקחת את מרכבת הטומל, חבר אותו לאלוקים, לשם של אלוקים. אנחנו בכלל לא מבחינים בזה. מה תהיה התגובה שלכם שאתם שומעים את זה ממני הרגע? גידו, רק רגע, אנחנו לא התכווננו, אנחנו לא מתכוונים אבל לשם השם. אבל זה לא משנה. אנחנו יודעים את זה, שאת שם השם הוא קדוש ומקודש, ואסור להזכיר אותו בכל מקום ובכל תנאי, לא משנה מה הסיבה שאנחנו נשתמש בו. למה? כי ברגע כי הלשון הוא כול מוסלף, וכשאנחנו אומרים את זה ומתרגלים להגיד את שם השם יחד עם הדברים הכי טמאים האלה של ספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית, זה הופך אצלנו את הקדוש ברוך הוא לחומר, לחומרי, לשיא התומה. אנחנו מגייסים את כל הקדוש אל התומה, את כל הסתרה דקדושה לסתרה אחרה. ולכן זה לא משנה שאנחנו לא מתכוונים, נכון? זה שטיפת מוח, שטפו לנו את הראש, בסדר. אבל אסור להזכיר את שם השם. אדם לא יכול להגיד, אני אשתמש ביוד קי וו קי לזה צורך חומרי, אז אני לא התכוונתי לקדוש ברוך הוא. זה לא משנה, אסור להזכיר יוד קי וו קי ברצף. וזה לא משנה למה אני אקח את זה. אנחנו נקח את זה לנולולו, אנחנו נקח את זה לכל מיני דברים חומרים הכי טמאים. אז כשאתם לוקחים לדברים טמאים כמו ספרי הדת של הנצרות הפרוטסטנטית, הספרי המדע זה הרבה יותר גרוע. אנחנו עושים, זה בשיתוף יוצא בסוף, בלי שנרגיש בכלל. לכן התירוץ הזה של אני לא מתכוון בכלל לשם השם, זה לא משנה בכלל. יש לנו הלכות מפורשות, שם של קדוש שאסור, אסור להוציא אותו סתם, אם זה לא בתוך פסוק. אז לכן זה נראה, גם עדנות. אנחנו משתמשים רבותיי, אנחנו לא אומרים את השם של הדמות אפילו לכמה אדונים, אנחנו לא אומרים את זה, כיוון שזה לא משנה, כי אחרי הפעולות ילכו הלבבות, שאנחנו מוצאים זה מהפה פעם ופעם ועוד פעם, הכל אנחנו מתחילים לתרגל את זה בלי להרגיש בכלל. זה היסוד בנפש של האדם, שהתורה בקדושה שבאה מאלוקים בראה אותנו ויודעת איך אנחנו מתנהגים ואיך זה משפיע עלינו, כי הפעולות ילכו אחרי הלבבות. אז זה רק דוגמה ממש אחת איך שאנחנו כבר גוי מקרב גוי. כל המושג של היסטוריה זה גם כן שיא המינוס, כי מה פירוש היסטוריה? זה אומר שזה יצירת מודלים להבנה של תולדות האנושות, ולומר על דבר מסוים שזה יש לו מושג, יש לו יסוד של היסטורי. עכשיו אנחנו רואים שכל לבלר, על כל איזה מעמד, כל דבר שעושים, רואים פה יש לזה זה מעמד היסטורי. מי אתה שאתה תחליט שזה נקרא, אפילו שזה דבר של קדושה. כמו שעכשיו היה בסיום הדף היומי, אז בכנסת לא משנה איפה עשו סיום ואמרו מעמד, כתבו באותיות גדולות מעמד היסטורי. מי אמר שהדבר הזה של סיום הדף יומי יכול להיקבע בכל תולדות האנושות ובכל סדר הדורות של עם ישראל, שזה נקרא משהו שקשור לכל כלל, כל מה שהיה, זה הדבר הכי חשוב. מי אתה זה הכותב על הבלר שכתב את זה על המודעה, תקבע שזה נקרא משהו יסוד היסודות? אולי אתה מנמיך בזה את כל התורה כולו, שאתה אומר שזה נקרא משהו מיוחד במתולדות האנושות, ובזה אתה יורד, זה צריך לקבוע כדי דבר, צריך לשאול את גדול ישראל כדי לומר שזה הוא אחד, הוא נקודה מסוימת בציר התולדות של האנושות, או בציר תולדות עם ישראל, שזה יכול להיקבע למשהו. רק מחכים את הלבלרים ואת הכהני הדת, הנוצרים הפרוטסטנטים באקדמיה, כמו שכל אחד מהם מחליט שיכול לשוויון, אז גם כבר אצלנו כבר, זה כל לבלר יכול כבר לקבוע במודעה שכל דבר, אפילו שבקדוש, שכבר נקרא דבר היסטורי. זה רק דוגמה עד כמה אנחנו, השוויון, עד כמה אנחנו כבר בתוך הקרביים של אותה דת נוצרית פרוטסטנטית, שהמשומדים פה בארץ הם שקועים בה ומדרדרים בה עד הסוף. נדבר כעת על העניין הזה של שבת הגדול. רבים תמו מהו מקור השם שבת הגדול. אנחנו יודעים, כל אחד אומר סיבה וטעם ומה הייחוד שלו. אפסום קלוגר אמר למשל שאפילו זה שבשבת הגדול בדרך כלל כבר כולם לא עושים את הכבוד שבס ואוכלים את זה בחדר המרכזי, בסלון, מה שקוראים היום, וזה, אלא אוכלים את זה בדי פינה, אז כביכול השבת הזאת מבטרת על כבודה וזה גדולתה. אז אפילו גם בזה יש לנו משמעות. אז בואו נראה במקורות שלה, שתי מקורות שמדברים על זה. אחד זה על עניין הזה של הבס יוסף. זה שאל הבס יוסף, הבס יוסף שואל עוד שאלה. הרי השבת הזו היא היום הראשון בו נאמר לישראל, משכו וקחו לכם, יוד ניסן, כן, את עשה, אחד מארבעת הימים של ביקור מימום של עשה, שראיה התחיל ביוד בניסן, כן, היה צריך לקרוא לכל ארבעת הימים שבהם עושים ביקור של המום של עשה, הימים הגדולים, ולא לייחד מאורע זה דווקא על היום הראשון. בעל הלבוש שימשל, הרי כל המאורע שם, באותו מקום, הרי כל מאורע שנחקק בתורה ליום חג או מועד, היה זה לפי היום בחודש, אנחנו יודעים. אם כן, גם המאורע הזה היה צריך להיקבע ליוד בניסן, ולא ליום בתוך, זאת אומרת, בתוך חודש, יוד בניסן, ולא בתוך שבוע, שבת, כפי שזה יצא אז בדיוק ביוד בניסן השבת. האלשיך הקדוש, הוא מתרץ למה יום השבת. יום השבת הוא היה היום היחיד והחופשי בו לא שיבדו את עם ישראל. ולכן, רק ביום הזה הם יכלו להתעסק בזביחת עשה במסירות נפש, שהרי שוחטים את אלוהי המצרים. ולכן נקבע יום השבת. אבל יש ששאלו על כך, רק רגע, הרי רק אחד מתוך כל בית אב התעסק בפועל בשה הזה. ומסר את נפשו, אבל שאר המינויים אשר יכלו למנות אפילו 100 ו-200 נשארו בביתם. על כך תירץ המהר"ל צינץ במלוא העומר שגם המינויים על הקורבן פסח סיכנו את עצמם בכך שהם באו למצרים ואמרו להם תדעו לכם שזה ששוחט את השה שהוא האלוהים שלכם הוא הנציג שלנו וגם אנחנו עומדים מאחוריו. אבל זה מאוד קשה לי, קשה להבין גם את מה שאמר על שיח הקדוש שזה היום היחיד הפנוי שהם יכלו להתעסק עם זה. א', אמנם בשמות רבה בפרשה הראשונה עוד כ"ח שם מובא שמשה רבינו ביקש מפרו שייתן ליהודים את השבת כיום מנוחה ופרו נענה לו ושחרר את עם ישראל ביום השבת. אבל שם מובא בהמשך, זה היה בפרשה א' עוד כ"ח, אבל בשמות רבה שם בהמשך בפרק ה' עוד י"ח שכאשר באו מוישה ואהרון אל פרוי, עם השלוקים שלח אותם, ציווה שוב פרו להעביד את בני ישראל בפרך ביום השבת, כאשר אמר ואלי שוב בדברי שוקר, בשמות פרק A פסוק ט', אם כן, כאשר נאמר להם הציווי לעם ישראל, משכו וקחו לכם צוין למשפחותיהם ושחטו הפסח, שם בפרק י"ב פסוק כ"א, הרי כבר שוב עבדו בשבת. אם כן, לא היה כל הבדל אם הם עסקו בקורבן בשבת או ביום חול, אם כן קשה, מה שמתרץ על שלך הקדוש, שזה היה יום חופשי. כבר היה אתם ציווי, מישהו וחוים, זה כבר לא היה יום חופשי בחזרה. ב' קשה, הרי כל זמן שהמינויים על עשה, עכשיו מתייחסים למר"ל צינץ גם כן, שקשה, שכל זמן שהמינויים על עשה לא עשו את המעשה בפועל, הם לא היו צריכים לחשוש על נפשם. אפילו שבאו למצרים ואמרו להם אנחנו מאחוריהם, כי המצרים היו אומרים להם אתם רק מדברים, נראה אם יהיה לכם את האומץ לעסוק בפועל בשחיטה תעשה, כי אתם הרי יודעים שאז אנחנו נרוג אתכם. איפה אנחנו רואים את זה? כך גם אמר משה רבינו לפרו שם בשמות פרק ח' פסוק כ"ב. מתי הבעיה יהיה? הבעיה תהיה כשנזבח בפועל, נזבח את תועבות המצרים לעינין ולא יסכלונו. זאת אומרת, להרוג אותם זה רק היה בזמן אלה בזמן הזביחה עצמה של האלוהות שלהם, ואלה שעושים את זה. אם כן, עצם הזביחה היא שסיכנה אותם. אבל רק עצם הידיעה שהם הולכים לשחוט את אלוהיהם, אפילו שאומרים שהם עומדים מאחוריהם, עדיין לא סיכנה את נפשם. אז לכן נראה לי, אני יודעתי לתרץ, הן את הסיבה שבגינה נקבעה דווקא השבת לציין את המאורע, של מצוות שחיטת הפסח, ולמה נקרא שבת זו הגדול. וכן מדוע גם למנויים, בכל זאת כן נחשב הדבר כפיקוח נפש, אף שהם עצמם לא עשו את הדבר. אף על פי שהם לא עשו את הדבר. אפשר לומר, כן, שהנה בעם ישראל יש דין של ארוס. אבל הדין הזה לא ניתן כדבר התלוש מהמהות הפנימית של עם ישראל, אלא להפך, מתוך כך שבמהות הנפש של היהודי, באשר הוא שם, הוא מרגיש בצערו של כל יהודי הנתון בצרה, אפילו שאינו מכירו, הוא חש בליבו את כל צערו של הזולת, לכן ניתן לנו דין של ארוס, כפי שנראה גם כן בדוגמה מיד אחרי זה, איפה שאנחנו רואים את זה. ולכן ניתן לצוות אותנו, ואהבת לרעך כמוך. כי רק יהודי יכול לאהוב את רעהו כמוהו, בגלל המהות של הגבוהה של האישיות ולנפש של היהודי. כאשר יהודים נתונים בצרה בגלות מסוימת, אנחנו רואים תמיד כיצד היהודים בשאר הגלויות מתגייסים לעזרתם ועושים כל תצדיקי כדי להצילם. אז איפה אנחנו רואים את זה באמת, שזה תלוי בצורה הפוכה? קודם כל שצריך להיות בנפש האדם, ואחרי זה נותנים להם את המצוות. הרמח"ל הרחיב את הנושא הזה של קבלת עול מצוות של אומות העולם בחיבורות דרך השם. הוא מסביר שבתחילה לכל האומות ניתנה הדרגה של היכולת לקיים את כל התורה. ואף שאחר המבול כבר הסתוו רק בזין מצוות בני נוח, עדיין הייתה להם האפשרות לקבל את התורה, ואף לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא חיזר אחריהם ובדק את יכולתם ונכונותם לקבל את התורה. כפי שמופיע במסרת בבא קמא בפרק בדף ל"ח עמוד ב', ורק אז, כאשר הוכח בעליל, ששורש נפשם של הגויים, של האומות, אינו מסוגל לקיים את מצוות התורה ויסודותיה, כן, כפי שאנחנו יודעים, הוא בא לאיסו, אמר, זה מה כתוב שם, כתוב על תרצח, זה לא בשבילנו, זאת אומרת, לא תגנוב, לא בשבילנו עם ישמעאל. רק אז ניתן רק לעם ישראל את זה. שאמרו, נייסה ונשמו. זאת אומרת, רק כיוון שהם, כל האישיות של העם היהודי, של כל נפש של יהודי, הוא כל כך מרומם וגבוה, לכן ניתן לתת לו מצוות. לא נותנים מצוות למישהו שידוע מראש שהוא בכלל לא יוכל להתחיל לקיים אותם. ולכן באמת, כפי שאנחנו רואים שוב, עם ישראל בדרגה גבוהה של מסירות נפש וערבוס, אף ששאר המנויים לא הסתכנו בפועל במשכו וקחו, אבל ליבם ונפשם היה עם אחיהם הנתונים בסכנה וזו, והם עצמם נכנסים תחתם בסכנה הזאת. ולכן, באמת זה נחשב שכולם זבחו את האלוהות של המצרים. אמנם יש לבאר, כפי שאמרנו, שאלנו את השאלה השנייה, למה דווקא השבת נקבע לדבר הזה, לזכר העניין הזה. אף שגם בשאר הימים, עד הזביחה, הם היו נתונים, כפי שאמרנו, כבר באותה סכנה. והוא משום שעד אז הסיבה היא כזאת. עד אז אנחנו יודעים, כמו שקטרגו, אומרים, אילו עובדי אבוי דזורי ואילו עובדי אבוי דזורי. לא היה כלל חילוק והבדל ביניהם, בין העם יהודי למצרים. כשם שהשבת שקולה כנגד כל המצוות, כך מי שעובד אבוי דזורי, אנחנו יודעים במקורות שלנו, שקול גם כן כמי שעובר על כל המצוות של התורה. וגם מי שמחלל את השבת בפרסיה, דינו כעובד כוכבים ומזלות לכל דבריו. לכן, שאנחנו יכולים להבין על פי המקורות האלה, למה זה נקרא דווקא השבת הזאת שבת הגדול. עד שבת זו לא היו ישראל בגדר שמסוגלים לקבל עליהם את מצוות השבת. למה? כי הם היו אלו עובדי אבוי דזורי ואלו עובדי אבוי דזורי. ומי שעובד אבוי דזורי כופר בכל מה שמציין את כל שמירת השבת. כי מי שעובד אבוי דזורי ומאמין רק בריבוי כוחות, אינו יכול להבין שעולם נברא ושנברא על ידי אחדות של כל הכוחות כולם. שרק אחדות כזו יכולה לברוא את כלל העולמות, ושהעולמות האלו יתקיימו, ושתהיה שביתה מוחלטת של כל הבריאה בשבת. הוא בעל כל הכוחות כולם אלוקים. ושרק מי ששולט בכל העולמות יכול להפסיק את כל הכוחות בבת אחת, ולהמשיך ממחרת ביום ראשון תפילו את הבריאה. לכן כאשר בשבת בני ישראל ניצו, י' בניסן, בשבת, הם ניצו את אבוי דזורי על ידי התחלת ההכנות לשחוט, וכל זאת רק משום ציווי של אלוקים, אחדות כל הכוחות המצווה על כך, היה בכך גילוי שהם מאמינים בכל מה שמייצג את השבת עבורם, ולכן הם הוכשרו לקבל עליהם אמצעת השבת. לכן עכשיו ניתן להבין ומובן מדוע דווקא השבת הזו, ולא כמו בכל חג שזה נקבע לפי היום בחודש, דווקא השבת הזו נתקנה לזכר העניין הזה של התחילו לבקר את המום של השה כדי לשחוט אותו. ולכן הוא נקראת הגדול, שכיוון שהיא הייתה השבת הראשונה שהוכשרו לקיימה על ידי כך שהם על ידי כך שהם בעצם מנצים את האוי דזורי, שמי שעובד אותה כאילו שקול כנגד מישהו שהוא עובר על כל העבירות כולם, ורק אז הם הוכשרו לקיים את מצוות השבת. לכן נחשב דווקא השבת הזאת מכוח השבת הזאת שבת גדול. ומעבר לכך, מכוח אותה שבת, לכן זו גם השבת הגדולה ביותר. למה? כי זה ברגע שישריש כל מה שאנחנו שומעים את השבת, זה היה הכל מהשורש הזה, שמסירות נפש עבור השבת שהושרשה בהם. העניין הזה הובא גם כן למסך, למשל, לגבי עניין אחר שאנחנו רואים. במסכת גיטין, נ"ז עמוד ב', לגבי חנה ושיבת בניה, שכאשר הוצא בן אחרון להורג לקדושת השם, אמרה לו חנה, לך אמור לאברהם אבינו, אתה קדת את בן אחד על המזבח, ואני הקדתי שבעה מזבחות. וכבר שאל ותראה את מרן הגר"א קוטלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אחי, בשעה כזו, אחד וחלילה מוצא זמן כביכול להתגאות מול אברהם אבינו, בכלל גאווה היא שורש כל עמיד הסרועס. אלא כוונה הייתה להפך, לך אמור לאברהם אבינו, שבזכות מסירות הנפש, מסירות נפשך להקריב את בנך, כי כך ציווה השם, השרשת כוח אדיר זה בצאצאיך, שמכוחך לי היו את הכוחות להקריב את שבעת הבנים, למען שמו יתברך. כן העניין גם כך, מכוח המסירות נפש של עם ישראל, לנתץ את אמונת אבוי דזורי, ולהאמין בהשם ובשבת, מכוח זו ניתנה השבת לעם ישראל, והושרשה בעם ישראל היכולת לקיים את שאר השבתות, ולכן זה נקרא שבת הגודל. עד כאן, תודה רבה לכם מאזנה, שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח. חודש ניסן זה חג הגאולה, נקווה שהקדוש ברוך הוא ישלח כבר את משיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, עוד יותר טוב. כפי שאמר שמואל סטרופולי, שהוא היחיד משיח יוסף שיוכל לשבור את הקליפה הזאת, שאנחנו כבר נמצאים בתוך קרב הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, בהרבה דברים שטיפת מוח, אנחנו לא מרגישים, שיבוא הגאולה במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכם.